אנחנו התחלנו בשבוע שעבר פרק למדי והסברנו שבפרק למדי אדמור הזקן מסביר, התחלנו להסביר גודל החשיבות של המעשה בפועל. בסדר, עד כמה העניין של מעשה בפועל חשוב. וזה בעצם אמרנו המשך הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך או בלבבך לעשותו. כן, שיש כאן עניין של לעשותו. עניין של מה יעשה בפועל. ובעצם, אם אנחנו רוצים קצת להסביר את הדברים, זה ככה. אני אתן איזו הקדמה קטנה. כי אנחנו כבר שאלנו שאלות ותירצנו תירוצים, היום קצת נחדד את הנקודות לפני שאנחנו נמשיכים הלאה. אני אתן לכם משל, שמעתי פעם מחסיד, משל מאוד מאוד יפה. היה מלך שצריך כוס תה, הוא עכשיו רוצה לשתות כוס תה. אז מה הוא עושה? הוא קורא לאחד האנשים ברחוב, קורא לו, הוא אומר לו, אני רוצה שתכין לי כוס תה. השני כל כך מתרגש שהמלך דיבר איתו, המלך בעצמו דיבר איתו, הוא כל כך מרוגש, שמה קורה לו באותו רגע? הוא מתעלף. מרוב התרגשות שהמלך דיבר איתו, הוא פשוט מתעלף. המלך קורא לכמה אנשים, תוציאו אותו החוצה. מה עושה המלך? קורא לאחד לאחר. אותו אחר, אותה שני, לא מתרגש מהמלך. אין לו ריגושים כל כך. ובטח לא מהעובדה שהמלך פונה אליו. והמלך אומר לו, תעשה לי כוס תה. מה הוא עושה? הולך, מכין למלך כוס תה, מביא למלך את הכוס תה. אם אנחנו מנתחים פה, יש פה שתי אנשים. אחד שהיה מלא 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 רגש, והשני לא היה לו בכלל רגש. אבל כולנו מבינים שהראשון עם הרגש, העודף ריגושים שלו, לא עזר. כי המלך רצה כוס תה ולא קיבל את הכוס תה. לעומת זאת, השני לא היה לו שום ריגושים. אבל מה? בפועל, המלך קיבל את הכוס תה שלו. המלך כן קיבל את הכוס תה שלו. אז פה אנחנו אותו דבר. אם אנחנו מסתכלים, השולחן ערוך. על מה הוא כותב? על איך לקיים מצוות. זאת אומרת שכל השולחן ערוך דן על הצד הטכני של הדברים. הצד הטכני שצריך לקיים מצוות. והצד הרגשי, הצד הרוחני, כוונת המצוות, ריגושים בשעת המצוות, זה לא, השולחן ערוך לא דן בזה. כי כאן יש נקודה מאוד מאוד חשובה. לכאורה יבוא יהודי יגיד, מי יותר קרוב לקדוש ברוך הוא? האם יותר קרוב לקדוש ברוך הוא יהודי שמלא רגש, מלא התלהבות, מלא רגש של אהבת השם, של יראת השם. ויש אחד שעושה את המעשה, את המצווה בפועל ממש, בלי שום רגש, בלי שום דבר. לכאורה יבוא אחד ויגיד, זה שהוא מלא רגש, אז הוא בחוויה רוחנית, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, מזה שמקיים את המצווה גרדה, בלי שום התלהבות, בלי שום ריגושים. אבל פה בא ואומרים לו, עם הריגושים שלך, המלך שלך לא מקבל כוס תה. אם אתה אבל מביא כוס תה למלך, אתה מניח תפילין בפועל, בלי ריגושים, זאת אומרת ככה, אם ניקח שתי יהודים, אחד מלא ריגושים, אבל את המעשה בפועל, הוא לא עשה. אז הוא לא עשה כלום. הוא דומה לאותו אחד שהמלך ביקש ממנו כוס תה, מרוב רגש הוא התעלף. אבל המלך לא קיבל כוס תה. אבל יהודי בא ועושה את המצווה, אם הוא יעשה את זה עם רגש, מה טוב, אבל אם הוא עושה בלי רגש, אוקיי, אז חסר משהו. אבל בפועל הוא הביא כוס תה למלך, הוא עשה את המייצה בפועל, אז זה הכי חשוב. אז קודם כל נתן לי אינדיקציה להבין עד כמה המעשה הוא חשוב. שבוע שעבר אנחנו למדנו משל מהזוהר הקדוש על פתילה ועל אש ועל שמן. ואמרנו בנמשל השמן, הפתילה זה הגוף, האש זה השכינה, והשמן זה מעשים טובים. ומה הפירוש אמרנו? שאם אדם רוצה שהשכינה תשרה עליו, הוא צריך חמר חומר בהירה, הוא צריך שמן, והשמן זה המעשים טובים. זה הזוהר אומר. כן, אמרנו שהזוהר אומר, בוא נראה את זה בפנים, ואינון איבדן טוון, אלו המעשים הטובים, הם השמן שמאפשר לאש להישאר דלוק, כוונה לשכינה לשרות על יהודי. עכשיו, אדמו"ר הזקן שבוע שעבר שאל שאלה. הוא שאל ריבונו של עולם, יהודי יש לו נשמה, ומדובר פה על נשמה פעילה. הכוונה מדובר פה על יהודי שיש לו אהבת השם, יש לו יראת השם. ומה אתה אומר לי? שזה לא. אם הוא רוצה שהשכינה תשרה עליו, זה רק על ידי מעשים טובים. מעשה בפועל. אז בואו תראו עכשיו מ"ם דלת, שש שורות מלמטה. שמונה שורות מלמטה. אז הוא מתחיל, אני חוזר על מה שלמדנו שבוע שעבר. והנה ביאור משל זה, שהמשיל אור השכינה לאור הנר. לאור הנר, שאינו מאיר ונאחז בפתילה בלי שמן, וכך אין השכינה שורה על גוף האדם שנמשל לפתילה, אלא על ידי מעשים טובים דווקא, ולא די לו בנשמתו, שהיא חלק אלוקה ממעל, להיות היא כשמן לפתילה. פה הוא שואל שאלה, אני לא קראתי את זה נכון, הוא כאילו שואל, ולא די לו בנשמתו, שהיא חלק אלוקה ממעל, להיות היא כשמן לפתילה? זה מה שהוא שואל. אז פה זה כאילו עשה סוגריים. אם אני חוזר למעלה, אני אקרא את זה בלי הסוגריים. והנה ביור משל זה, מבואר ומובן, אני ממשיך עכשיו למטה, שלוש שורות מלמטה, מבואר ומובן לכל מסכיל. אז עכשיו הוא הולך לדבר על מה שדיברנו שבוע שעבר, נגיד את זה עוד פעם. למה דווקא המעשה, המצווה בפועל, היא זו שגורמת לשכינה לשכון בה, שתוכל להיות שורה על יהודי? כשמדברים על הנשמה, לא מתכוונים לנשמה, אלא לנשמה פעילה. כוונה לאדם שיש לו אהבת השם ויראת השם. ולמה הרגשות של האדם שיש לו אהבה להשם ויראה להשם, מהשם, סליחה, זה לא מספיק כדי שהשכינה תשכון עליו. הוא חייב מעשה ופועל. כי אמרנו שהשכינה שורה רק על דבר שבטל אצל הקדוש ברוך. זה באמת למדנו בפרק ו'. עכשיו צריכים להבין, כשבאים ואומרים לצדיק, זאת אומרת גם אצל הצדיק, הצדיק יש לו אהבה ויראה, אבל גם עושים מעשים טובים. אז אומרים לו, דע לך, מה גורם שהשכינה שורה עליך, זה לא הרגשות שלך. מה שגורם שהשכינה שורה עליך, זה המעשים טובים. והסברנו מדוע. קודם כל, שבוע שעבר דיברנו על כך. יש כמה דרגות בישות. יש דבר שהוא נפרד בהרגשתו, הוא ישות. הצדיק לא מרגיש ככה. צדיק הוא לא ישות, הוא לא נפרד. זה לא ישות כמו אדם שמרגיש עצמאות. כי הוא כל כולו קדוש, הצדיק. אז מה הפירוש שחסר לו ביטול? שימו לב, יש לו ביטול, אבל הוא מרגיש את הביטול. זאת אומרת, יש כאן את המציאות של האדם. הוא מרגיש שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא מרגיש שהוא בטל לקדוש ברוך הוא. אז זה נכון, זה לא ישות עצמאית, זה לא ישות גסה, אבל אין כאן ביטול מוחלט. אין כאן ביטול מוחלט. הסברנו שבוע שעבר כמות ואיכות, אתם זוכרים? עכשיו בואו נראה מה קורה. שוב, אני לא צדיק, זה לא גאווה. זה לא גאווה. מרגיש את הביטול. אני לא צדיק, אז אני לא יודע מה זה. אני מרגיש את הישות שלי נטו, בלי יש מי שבטל. אבל יש כאן מציאות, יש כאן אדם שאוהב. עכשיו, מה זה המעשה בפועל? מעשה בפועל, הרצון של הקדוש ברוך הוא מאיר שם בגלוי. זה אמרנו שבוע שבוע, אנחנו נחדד את זה עוד פעם. אתן לכם דוגמה, שאלנו שבוע שבוע שאלה. המצוות זה הרצון של השם. תכף הוא ישאל שאלה, לא יודע אם נגיע לזה היום, הוא אומר, למה הוא מדווקא מצוות ומה עם תורה? אז אנחנו נראה אחר כך. זה לא שתורה זה לא. אנחנו נראה שתורה זה גם כן. אנחנו נראה מה המיוחד במצוות. בסדר? עכשיו שימו לב. כמו שאמרנו שבוע שעבר, המצוות זה הרצון של השם, נכון? יפה. ותגיד לי, זה שיש רחוב קרמל ומסתובבים פה אנשים, זה לא רצון השם? גם. זה שציפורים עפים, זה גם רצון השם. אלא מה? זה לא מאיר בגלוי. שבוע שבוע הבינו משל. אתה רואה בן אדם בבוקר מגיע לעבודה. יושב בעבודה, עובד כל היום. אם אתה מנתח את המצב בשטחיות, אתה אומר, למה הוא פה? כי הוא רוצה לעבוד. הוא אוהב לעבוד. אם אתה יותר טיפה עמוק, אתה אומר לו, הוא לא רוצה לעבוד, הוא רוצה להתפרנס. ויות שאי אפשר להתפרנס בלי לעבוד, אז הוא גם רוצה לעבוד. אבל הוא לא רוצה לעבוד. אם הוא יכל לעבוד, זאת אומרת, זה אדם נורמלי שיודע שהעבודה זה רק אמצעי וזה לא המטרה. בסדר? אז באמת מה הוא רוצה? את המטרה. להתפרנס, כדי לפרנס את משפחתו, שאוכל לצאת לטיולים, שאוכל לאכול, שאוכל לשלם שכר דירה, שאוכל לשלם שכר לימוד.
הוא לא רוצה פרנסה, הוא רוצה כסף.
כן, זה אותו דבר, פרנסה כסף. אז בגלל זה הוא גם רוצה לעבוד. אבל כשאתה רואה אותו, בסדר, אתה רוצה את התוצאות. עכשיו, כשאתה רואה אותו, אם אתה דן בשטחיות, מה אתה אומר? הוא רוצה לעבוד? אבל באמת הוא לא רוצה לעבוד, הוא מוצא את מה שאמרנו. זאת אומרת, כשאתה רואה בן אדם עובד, לא תמיד מאיר בגלוי מהי מטרתו. כשאתה רואה אדם עובד, לא רואים בצורה גלויה שלמה הוא עושה את זה בשביל הפרנסה. אתה יכול עד כדי כך לחשוב שהוא עושה את זה כי הוא רוצה לעבוד. אותו דבר, למרות שכל מה שקורה בעולם זה רצון של השם, זה לא מאיר בגלוי שזה רצון של השם. אבל כשאתה רואה זוג תפילין, אתה רואה ספר תורה, אתה אתה רואה ציצית, אתה רואה בית כנסת, אתה רואה סוכה, אתה רואה לולב, או יהודי שיושב בסוכה, יהודי שנוטל את הלולב, יהודי שמניח את התפילין, יהודי שלובש את הציצית. זה, אין פה הסתר, זה רצון השם. פה הכוונה ברורה. פה זה ברור שזה הרצון של השם. אז בוא נראה את זה בפנים. הוא אומר, כי הנה נשמת האדם, אפילו צדיק גמור, עובד השם בעירה ואהבה בתענוגים, אף על פי כן אינה בטלה במציאות לגמרי, להיבטל ולהיכלל באור השם ממש, להיות לאחדים ומיוחדים בייחוד גמור, רק הוא דבר בפני עצמו, ירא השם ואוהבו. מה שאין כן המצוות ומעשים טובים שאין רצונו יתברך ורצונו, עכשיו הוא שואל שאלה, אבל רצונו יתברך הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים. אלא מה? אם אתם זוכים, אנחנו אמרנו שהעולם שלנו מתאפיין בשתי דברים. בצמצומים רבים ובאסתר פנים מוחלט. מה זה אסתר פנים? פנים זה מלשון פנימיות. אז מה זה אסתר פנים? דבר שמסתיר על הפנימיות. העולם שלנו, יש בו אלוקים מאוד מצומצם. אבל זה עדיין לא כזה נורא. כי אם לא היה אסתר פנים, אם הפנימיות לא הייתה מוסתרת, אבל קצת טוב היינו רואים. אז היה ברור שמה זה העולם? זה הקדוש ברוך הוא. אז היה ברור מדוע העולם נברא? כדי לעבוד את השם. אלא מה הבעיה? בנוסף לצמצומים יש גם אסתר פנים. הכוונה היא דבר שמסתיר על הפנימיות. ובכן אדם יכול לחיות ולחשוב למה יש עולם? כדי לבלות. למה יש עולם? כדי ליהנות. לאכול טוב, לישון טוב, לטייל, לנפוש, לטוס, להתלבש. למה? כי פה יש אסתר פנים. העולם מסתיר על הפנימיות הכוונה שהעולם נברא כדי שילמדו תורה וקיימו מצוות. זה הכוונה הזו, היא לא מהירה בגילוי. אז למרות שגם העולם הוא רצונו יתברך, אבל הכוונה הפנימית של העולם היא מוסתרת. יש אסתר פנים. בוא נראה בפנים. הוא אומר, אז אומר, ורצונו יתברך הוא מקור החיים לכל העולמות והברואים, שיורד אליהם על ידי צמצומים רבים ואסתר פנים של רצון העליון ברוך הוא, וירידת המדרגות עד שיוכלו להתאבות ולהיברות, יש מעין ודבר נפרד בפני עצמו, ולא יבטלו במציאות כנ"ל. אבל המצוות, שימו לב למילים, שאין פנימיות רצונו יתברך, אין שם אסתר פנים. אז הוא לא אומר שאין שם צמצומים. אני אסביר למה. אם לא היה צמצום, אם האור אלוקי לא היה מצטמצם, אז גם לא היה זוג תפילין. זוג תפילין זה עשו מאור של בהמה. כדי שיהיה אור של בהמה, צריך שיהיה בהמה. כדי שיהיה בהמה, צריך שיהיה צמצום. אם האור האלוקי אמיר בגלוי, לא מצומצם, אלא מתפשט, אז העולם לא היה גשמי. אז צמצום היה. אבל מה אין? אין אסתר פנים. זאת אומרת, אין משהו שמסתיר על הפנימיות. למה? כי כשאתה רואה מצווה, שם רואים בצורה גלויה, מה זה הציצית? רצון השם. כשאתה רואה בשר, גם הבשר הוא רצון השם, שתאכל אותו, להכיב את דעתו להשם, לכבוד יום טב, לעונג שבס, אבל בגלל שזה עולם הזה הגשמי, יש שם אסתר פנים, שמסתיר על הפנימיות, שאדם יכול לחשוב למה נברא בשר, ליהנות. אבל כשאתה רואה ציצית, אז יש צמצום, כי יש פה צמר גשמי. אם לא היה צמצום, לא היה צמר גשמי. אבל אין אסתר פנים. כאן הפנימיות לא מוסתרת. כי בציצית מאיר בגלוי מה זה, זה הרצון של השם, זה מצווה. אם לא היה צמצום, לא היה סוכה, לא היה שכח, לא היה קשים, אז נכון, יש פה צמצום, אבל אין הסתר פנים. כי כשאתה רואה סוכה, הפנימיות לא בהלם. מה זה סוכה? בגלוי רואים זה מצווה, זה הרצון של השם. אז בעולם יש גם צמצום וגם הסתר פנים. במצוות יש רק צמצום, אין הסתר פנים. הנה הוא אומר את זה פה. הוא אומר, מה שאין כן המצוות שהן פנימיות רצונו יתברך, ואין שם הסתר פנים כלל, אין החיות שבהם דבר נפרד בפני עצמו כלל, אלא הוא מיוחד ונכלל ברצונו יתברך, והיו לאחדים ממש בייחוד גמור. אז קודם כל רואים מה זה מצווה, זה הרצון של הקדוש ברוך. ובכן, בואו נמשיך הלאה. והנה עניין השראת השכינה, הוא גילוי אלוקותו יתברך. מה פירוי השראת השכינה? אני אגיד את זה בצורה מודרנית. מקום שהשכינה שורה בו, דבר שהשכינה בו, זאת אומרת שהקדוש ברוך אומר על אותו מקום, נוח לי להיות שם. זה מקום שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות שם. מקום, מה הפירוש אדם שהולך בקומה זקופה, דוחק את רגלי השכינה. הפשט הוא אדם שיש לו גאווה, למה השם לא שוכן בו? למה השם לא שורה בו? למה השכינה לא שורה בו? כי לשכינה לא נוח להיות שם. זה לא מקום שהשכינה רוצה להיות שם. זה מקום שדוחה את השכינה. השכינה לא שורה במקום שדוחה אותה. השכינה שורה במקום שנוח לה להיות שם. ואחד המקומות, כדי שמקום יהפוך להיות מקום, אדם, דבר יהפוך להיות מקום שנוח לשכינה להיות שם, יש תנאי, ביטול. בוא נראה את זה בפנים. ואיני עניין השראת השכינה הוא גילוי אלוקותו יתברך. ואור אין סוף ברוך הוא באיזה דבר. מה זה גילוי? לא אפילו שאתה רואה אלוקות, השכינה פה. אז מה, רואים פה אלוקות? זה לא הכוונה גילוי בלשון גילוי שאתה רואה. אלא זה מקום שהשכינה שורה פה בכיף. אז איפה היינו לומר שאותו דבר נכלל באור השם, ובטל לו במציאות לגמרי, שאז הוא ששורה ומתגלה בו השם אחד. אבל כל מה שלא בטל אליו במציאות לגמרי, אין אור השם שורה או מתגלה בו, ואף צדיק גמור שמתאבק באהבה רבה, הרי לית מחשבה התפיסה בכלל, באמת, כי אמיתית השם אלוקים אמת הוא ייחודו ואחדותו שהוא לבדו הוא, ואפס בלעדו ממש. ובכן, לית מחשבה תפיסה בכלל. על ידי ישות אי אפשר לתפוס את הבורא. אפשר לתפוס את הבורא על ידי ביטול. דרך אגב, ראיתי למזמן מראה מאוד יפה. במתן תורה כתוב, מה היה במתן תורה? היה גילוי אחדותו יתברך. כמו שכתוב על מעמד הר סיני, מעמד מתן תורה, אומרים, אתה לקדוש ברוך הוא, הראת לדעת במעמד הר סיני, השם הראה לכולנו וידענו כולנו, כי השם הוא אלוקים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. אתה הראת לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. אז זה היה ברור לכולם שזה ככה. נכון או לא? ומה כתוב שהיה באותו מעמד? שפרחה נשמתן של עם ישראל. אתם יודעים למה? יש ביור מאוד יפה בחסידס. זה לא רק בגלל שהם כלות הנפש. שמתגלה אחדותו יתברך, אין מציאות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות מציאות בעולם אם יש אחדות השם. כי אחדות השם, הכוונה שאין עוד מלבדו. אז אם אין עוד מלבדו, איך אני יכול להיות? אז היו צדיקים כמו משה רבינו, שהתנבא בזה, והיה מרכבה ללוקות, שהוא יכל להישאר בגוף והשכינה התגלתה אליו. לא? כי אצלו לא היה לו מציאות. ובכן העובדה שהוא היה, זה לא היה מציאות שסתרה את אחדותו יתברך. אבל אם מתגלה אחדות השם, אין מציאות. אחדות השם לא מתגלה איפה שיש מציאות. אחדות השם אם הוא נמצא פה, אז רק הוא נמצא. אחדות, זה אחיד. אין עוד מישהו, יש רק הוא. ובכן התוצאה... אז פה אצלנו הכוונה היא, בעבודת השם, שרק אם אתה בטל, השכינה יכולה להרגיש שנוח לה להיות אצלך. כשאתה אוהב את השם, ואתה ירא את השם, זה מאוד חשוב, אבל אתה מרגיש את עצמך. אני אוהב, אני בטל. שוב, זה אני מאוד מאוד עדין, אבל יש כאן מישהו. מתי יש ביטול? כשאתה עושה את המדווה. אתה מציית לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה להניח תפילין, אתה מניח תפילין. יכול להיות שבאותו רגע יש לך גם ריגושים. וואי, איזה כיף. אז דע לך, הריגושים שיש לך בשעת קיום המדווה, הם לא פועלים, הם לא אלו שפועלים שהשכינה שורה בך, כי זה אתה. מה הגורם שהשכינה שורה בך? זה הביטול שלך שבא לידי ביטוי וזה שאתה מציית לקדוש ברוך הוא, שאתה מקיים את הרצון שלו. ואז השכינה שורה בך. ובכן זה מה שהוא אומר, הזוהר, שלא די בנשמתו של האדם, שהוא יהפוך להיות כלי מוכשר לקבל את השכינה. שאומרים נשמה, כאן מתכוונים נשמה פעילה. נשמה שיש לה רגשות של אהבת השם, עירת השם. זה לא פועל. כדי שהשכינה תשכון בתוכך, אומר הזוהר, אבדן תבן, מעשים טובים. בואו נמשיך הלאה. ואם כן, זה האוהב שהוא יש ולא אפס, לית מחשבה דילי תפיסה בכלל, ואין אור השם שורה ומתגלה בו, אלא ידי קיום המצוות, שאין רצונו וחוכמתו יתברך ממש, בלי שום אסתר פנים, כמו שאמרנו קודם. אז הוא כותב פה, כאשר בהגעה בצד שמאל, שמעתי ממורי עליו השלום, מהמורו של אדמו"ר הכן, המגיד ממדרש, פירוש וטעם, למה שכתוב בעץ חיים, שאור אין סוף ברוך הוא אינו מתייחד, אפילו בעולם האצילות, אלא על ידי התלבשותו תחילה בספירת החוכמה, היינו משום שאין סוף ברוך הוא אחד האמת שהוא לבדו הוא, ואין זולתו ואין זו מדרגת חוכמה. אני אסביר את מה שקראתי. שהאור אין סוף צריך להיכנס בעולם האצילות, מה יש בעולם האצילות? האור מתייחד עם הכלים. השחת השכינה. אז הוא אומר, זה חייב לעבור קודם כל דרך ספירת החוכמה. כי מה זה חוכמה? זה כוח מה. חוכמה זה מסמל ביטול. בפשטות זה משחק מילים. מה זה כוח מה? דבר ששואלים עליו מה הוא. עכשיו, יש לזה משחק מילים שאדם שהוא יש לו ביטול, אם הוא לא הבין משהו, אז הוא לא מתבייש להגיד. לא הבנתי. אז הוא שואל, מה זה? ובכן, כוח מה זה שיש אדם מוכנות לשאול שאלות, לשאול מהו, מה זה, וזה מראה על ביטול. ובכן שימו לב, אפילו ההשראה של אורנצוב ברוך הוא בעולם האצילות חייב לעבור דרך ספירת החוכמה, ואז זה יכול להתייחד עם שאר הספירות. כי אורנסוף שורה רק איפה שיש ביטול. רק איפה שיש ביטול, יש השראה של השכינה. עכשיו הוא ישאל, ורגע, כשאדם לומד תורה, אז האמת גם אז הוא ביטול. הוא יושב, עוסק בתורה, אז כתוב כל העוסק ויושב, כל השונה ו... שונה, כשבו יושב ושוכן ושונה כנגדו. זאת אומרת, גם בזמן שאדם לומד תורה, זה גם מבטא ביטול. ואז השכינה שורה בו. אז אם כך, למה הזוהר דיבר דווקא על מעשים טובים? למה דווקא על מעשים טובים? אז שימו לב. מה הייתה אחת השאלות הראשונות שדיבר אדמו"ר הזקן בפרק למדה? הוא שאל, רגע, הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה, והסברנו, הוא לא שם את הנפש האלוקית והבהמית בנפרד, זה שבוע שעבר הסברנו על זה בהרחבה, כן? ויש מלחמה אחד מול השני. הוא כתוב, הוא עשה שהנפש האלוקית היא בתוך הנפש הבאמית, והבאמית בתוך הנפש האלוקית, הם מלובשים אחת בשנייה. נכון? ככה דיברנו. ואמרנו, אם הקדוש ברוך הוא ילביש את הנפש האלוקית בתוך הנפש הבאמית, כי אתם זוכרים מה דיברנו שבוע שעבר? הרי הוא שאל שאלה, אדמו"ר הזקן, בפרק למד, למה השם הוריד את הנשמות של הבינונים לעולם הזה? הם יסתכלו להילחם כל ימי חייהם, ואף פעם לא ינצחו, לא... אז למה הוא עשה את זה? אז אמרנו, לכאורה כבר תירצנו. תירצנו בפרק רב זין, שזה גורם תענוג לקדוש ברוך הוא, כמו המאכלים החריפים, כל הביורים שלמדנו. אומר הרבי, רגע, אני מחדד את השאלה. מה שהסברנו בפרק רב זין זה נכון. אבל כדי לגרום עונג לקדוש ברוך הוא, לא היה צריך, אמרנו, שהנפש האלוקית תתלבש בבהמית. גם אם השם היה שם את האלוקית מול הבהמית, והיינו מרגישים ממש שתי מחלות נפחדים בקרבנו, והיה מלחמה של הנפש האלוקית לא לתת לבהמית לחדור לתוכה, גם אז היה גורם תענוג לקדוש ברוך הוא. ובכן, כדי לגרום תענוג להשם, אמרנו, לא צריך להתלבש... לא היה צריך שהנפש האלוקית תתלבש בבהמית. אם הנפש האלוקית התלבשה בבהמית, והם אחד בתוך השני, זאת אומרת שהשם מצפה למשהו, שהנפש האלוקית יהיה לה השפעה על הנפש הבהמית, שהיא תפעל בשינוי, שתהפוך אותה. ולכאורה הבינוני לא הופך אותה. כי הרי אמרנו, עד שהוא נפטר, יש לו יצר הרע. הסימן שהבאמית לא השתנתה. אז שאלנו, היות והשם הוריד את הנשמה והלביש אותה בבאמית, ולכאורה אין סיכוי שהבינוני יפעל במהפך, אז כל הירידה הזו, כל ההתלבשות הזו, היא לחינם. כי הבינוני מתייגע לריק, ולריק. כי לכאורה לעולם הוא לא יצליח לפעול שינוי בנפשו הבאמית. אז למה השם עשה את זה? זה שהוא הוריד את הנשמה ובגוף שיש נפש הבאמית והם מלחמים אחד נגד השני, לזה אין לנו שאלה, כי זה כבר תירצנו. כי זה גורם תענוג להשם. אבל למה הוא הלביש את הנשמה האלוקית בתוך הבאמית? למה הוא עשה שהם מלובשים אחד לתוך השני, כאשר לכאורה אין סיכוי לאלוקית לפעול מהפך בבאמית? זה מה ששאלנו. אז אדמו"ר הזקן עכשיו הוא הולך קצת לענות. הוא הולך להגיד ככה. באמת שינוי בנפש הבאמית הבינוני לא יכול לפעול. כן, הצדיק וטוב לו פעל שינוי, הוא הפך אותה לטוב. הצדיק ורע לו גם כן פעל, הוא משתלט עליה. אז יש להם איזו שליטה. אבל נלמד היום או בשבוע הבא, נלמד, נראה הכל בפנים. גם לבינונים מבחינה מסוימת יש השפעה על הנפש הבאמית. עכשיו, אני מקדים הרבה דברים בעל פה, נראה אחר כך בפנים. כשאומרים נפש בהמית, מתכוונים גם גוף. זה גוף, זה יחידה אחת. הגוף והנפש הבאמית. בואו ננסה להבין מה קורה. אדם קם בבוקר, שעון מעורר מצלצל, צריך לקום ללכת למניין. לקום להתארגן עבודת השם. ואדם לא בא לו לקום. הוא רוצה להמשיך לישון. מי באמת רוצה להמשיך לישון? הנפש הבאמית. ומה אדם עושה? הוא מכריח את הנפש הבאמית לקום מהמיטה. הוא לוקח אותה לבית כנסת. כשאדם מגיע לבית כנסת, ככה גמור, בלי חשק, יושב. כל האי חשק הזה, מאיפה הוא בא? מנפש הבאמית. בסדר? עכשיו שימו לב מה עושה הבן אדם. יושב, מתחיל החזן, קדיש, אומר אמן. מי אומר אמן? אני אלוקית, אבל הנפש אלוקית לא יכולה להגיד אמן בלי הגוף. אבל אמרנו הרי שהגוף ונפש הבאמית, איפה הם רצו להישאר? במיטה. אז אני בעל כוחן, בעל כוחה של נפש הבאמית, מכריח אותה להגיד אמן. מה אני רוצה להגיד בזה? השתלטתי עליה. השתלטתי עליה. אז נכון, לא הפכתי אותה. אבל אם שאלנו מדוע הנשמה ירדה לגוף להתלבש בנפש הבאמית, לכאורה אין לה שום השפעה, יש לך השפעה עליה. אתה מכריח אותה. עכשיו, מה אמרנו יותר מזה? שאתה מניח תפילין. אמרנו הרי הנפש האלוקית צריכה להניח תפילין. כדי להניח תפילין צריך לעשות יד, ככה. אבל מי מפעיל את הגוף? הנפש החיונית, הנפש הבאמית. אז יוצא כשאתה מקיים מדווה, גם הנפש הבאמית שותפת במדווה. אתה לא יכול ללכת לבית הזה בלי רגליים. ומי מניע את הרגליים? הנפש החיונית, הבאמית. אז יוצא שגם היא הולכת לבית כנסת. ומה קורה לה בתוריה? היא גם נכללת בקדושה. אז אם כן אתה רואה שיש לנפש האלוקית השפעה על הנפש הבאמית. בהחלט כן. אז אני כבר עונה על השאלה, אז למה מעשים טובים דווקא ענינו כביטול? אז בוא עכשיו אנחנו נלמד, למרות שגם על ידי התורה השכינה שורה על האדם, אבל איפה השכינה שורה בעיקר על ידי התורה? על נפשו האלוקית ועל המחשבה והדיבור. אז זה לא שלימוד התורה אין לו שום השפעה על הנפש הבאמית. כשאדם אומר דברי תורה בקול רם, אז גם אז הפה שלו שותף בלימוד התורה. אבל ברעיון הוא ככה, התורה פועלת בעיקר על הנפש האלוקית, והמצוות בעיקר על הגוף והנפש הבאמית. ובכן יש שתי יתרונות במצווה. זה גם מבטא ביטול, בסדר? וזה גם תורה. גם תורה מבטא ביטול. ועוד יתרון במצווה, שזה פועל על הגוף והנפש הבאמית. שאת היתרון הזה אין לנו כל כך בתורה. העניין שיהודי מתבטל להשם והשכינה שורה בו, להשכינה נוח להיות אצלו, זה יש גם בלימוד התורה. אבל יש פרט שחסר בלימוד התורה, זה להמשיך את השכינה לא רק על הנפש האלוקית, ולגושיה הפנימיים, אלא גם על הגוף והנפש החיונית. אז בואו נראה את זה בפנים. 88, ארבע שורות מלמטה. והנה, כשהאדם עוסק בתורה, אזי נשמתו שהיא נפשו האלוקית עם שני לבושי הפנימיים לבדם, שהם כוח הדיבור ומחשבה, נכללות באור השם אינסוף ברוך הוא, מיוחדות בו בייחוד גמור, ואי השראת השכינה על נפשו האלוקית. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שאפילו אחד יושב, שיושב שיחה ועוסק בתורה, שכינה עמו. אז באמת גם בלימוד התורה יש לנו את הביטול ואת השכת השכינה. אבל מה חסר לנו? מה עם הגוף? מה עם השבאמיס? אז כדי להמשיך, אך כדי להמשיך, אה? לא, זה הנקודה. הנה עכשיו. אך כדי להמשיך אור והארת השכינה, גם הגופו ונפשו הבעמית שהיא החיונית המלובשת בגופו ממש, צריך לקיים מצוות מעשיות. זה לא אותו דבר. הנעשים על ידי הגוף ממש, שאז כוח הגוף ממש שבעשייה זו נכלל באור השם ורצונו ומיוחד בו בייחוד גמור, והוא לבוש השלישי, הלבוש של המעשה של נפש האלוקית. ואז מה קורה? לא רק הנפש האלוקית אלא גם כוח נפש החיונית שבגופו ממש, שמטליבת נוגע נתפך מרע לטוב ונכלל ממש בקדושה כנפש האלוקית ממש. למה? מאחר שהוא, מי הוא? הכוח של הנפש החיונית, הוא הפועל ועושה מעשה המדווה, שבלעדו לא הייתה נפש האלוקית פועלת בגוף כלל. כי הנפש האלוקית לא יכולה להתקשר ישירות עם הגוף. התקשורת בין הנפש האלוקית לגוף היא דרך הנפש החיונית, הבאמית. יוצא כשאדם מקיים מדווה, אז מי מקיים את המדווה יחד איתו? הנשמה הבאמית. ואז מה קורה לה באותו רגע? היא נכללת בקדושה, אז היא לא מתהפכת לטוב. אבל קרה משהו. אז אתה לא יכול להגיד שלנפש האלוקית אין שום השפעה על הבאמית, יש לה השפעה גדולה. פה הוא לא אומר את זה, יש מקום אחר בתעניה שהוא אומר, יתרה מזו, כשאתה לומד תורה, אז השכל של הנפש הבאמית גם לומד תורה. אז אם שם יש לנו, פה הוא לא אומר את זה. אז פה יוצא, היה לנו משפיע בצרפת, שליח, הרב שמואל אזימוב, איזה רעש. הוא אמר, כשאתה עושה מפצועים, מפצע תפילין, אז אתה מניח תפילין יהודי. אז יש יהודים שלא יודעים להניח תפילין. הניחו כשהיו קטנים, או מניחים פעם בה, הם לא, תצטרך לעזור להם. אז הוא אומר, תנסה לקשור להם את הקשר. ככה הוא אומר. הוא אמר את זה בשיעור תניה פעם. הוא אמר, אבל את הסיבובים הללו, תן לו שהוא יעשה. למה? כי שימו לב, כשהיד שלי לוקח את התפילין ועושה ככה, מה היד שלי עושה עכשיו? מצווה. מי זה היד? מי מפעיל אותה? הנפש הבעמית. אז באותו רגע היד שלי, הכוח של הנפש החיונית שמפעיל את היד שלי, נכלל בקדושה. אם אני אעשה לו את זה, אז אני מי עולה לקדושה. אני רוצה שהוא יעלה לקדושה. מבין? אבל מתי זה נגמר?
זה 10 דקות.
אתה יודע, מסמכים על איזה אדמו"ר אחד שהגיע ללונדון, ובדיוק היה בליל ניטל, כריסמס, והוא ראה את כל האורות, אז הוא אמר, לא היה צריך, לא היה צריך, תודה רבה. אני אומר, לא היה צריך כל זה בשביל השיעור תניא, מה קרה לכם? מבין? טירוף. מאיפה זורקים את זה?
זה מעל המבנה של העניין. כסף של סרם.
במה?
כסף של
סרם. זה הרבה כסף, נכון? מאות אלפי שקלים. בסדר. עכשיו הוא אומר, שבלעדה לא הייתה נפש אלוקית פועלת בגוף כלל, כי היא רוחנית והגוף גשמי וחומרי, והממוצע ביניהם, המתווך בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, היא נפש החיונית, הבהמית, המלובשת בדם האדם שבליבו, וכל הגוף. עכשיו הוא אומר, רגע, ואף שמהותה ועצמותה של הנפש הבהמית שבליבו, שאין מידותיה הרעים עדיין לא נכללו בקדושה. אמרנו, לא פועלים באמת מהפך בנפש הבהמית. זה לא שעכשיו בגלל שהנפש הבאמית שלי הייתה שותפת במדווה, לא היה לי תאוות. אז לא באמת הפכתי אותה. אז אולי, אבל הוא אומר, אל תחשוב בגלל שלא הפכת אותה, שלא היה לך השפעה עליה כלל. ומכל מקום, מאחר דאחפין לקדושה, ובעל כוחה עונים אמן, ומסכימים ומתרצין לעשיית מדווה, על ידי התגברות נפשו האלוקית שבמוח ששליט על הלב, ואין בשעה זו בבחינת גלות ושינה כנעל. אז שימו לב. בפרק י"ב אמרנו שהבינוני, שהוא מתפלל ומתבונן בגדולתו יתברך, ומפתח רגש עוצמתי של אהבה לקדוש ברוך הוא, באותו רגע אמרנו שהנפש הבאמית שלו נכנס למצב של שינה, תרדמה, ושם זה תרדמה ממש, כי הוא לא מרגיש אותה, כל התפילה. פה הוא אומר שאני בא לבית כנסת, אני מתיישב על הספסל, אני באתי לשיעור, אני באתי לחברותה, הגוף והנפש הבאמית שלא רצו לבוא, והחרקתי אותם להגיע, לשבת, לפתוח את הספר ולקרוא את המילים. אני באותו רגע, הנפש הבאמית שלי עכשיו, אני משתלט עליו. הוא בגלות ושינה. מי בגלות עכשיו? לא הנפש האלוקית. אם הנפש הבאמית לוקח אותך לכל נוע, אז מי נמצא בגלות עכשיו? הנפש האלוקית. פה זה הפוך. הנפש האלוקית לקח את הגוף והנפש הבאמית בכוח לשיעור תורה. אז מי נמצא בגלות עכשיו? הנפש הבאמית והגוף. כי אני לקחתי אותו בכוח במקום שהוא לא רצה ללכת. והוא בשינה, אז הוא לא בשינה כמו בתפילה, אבל הוא בשינה. אני משתלט עליו. הוא כנעל, לקח, אין זו מניע מהשחת השכינה על גוף האדם. זאת אומרת, זה שיש לך עדיין תאוות, זה לא מונע שהשכינה יהיה לנוח להיות אצלך, למה? כי מה אכפת לי אם יש לך תאוות או אין לך תאוות? עכשיו אתה עושה מה שצריך? הגעת, אתה מניח תפילין? בסדר. לא רצית להניח. מה אכפת לי מה רצית? אני מסתכל, הנחת או לא הנחת? אם הנחת, אז מה עשית? את הרצון של השם? זה ביטול? אז השכינה שורה בך. מצד הרגש אתה לא מרגיש? מה אכפת לי מה אתה מרגיש? מה שגורם עם השכינה שורה בך, זה לא הרגש. אתה יכול להיות, אתם יודעים, אומרים, אמרתי את זה כמה פשוט, ההרגשה היא חשובה.
לא, לא. הנפש הבאמית היא שמניעה אותנו לעשות את
המצוות. לא. היא שותפת במצווה. מי שמניע אותי זה...
היא לא
יודעת
לעשות, אז מצליחים.
או, יפה. אז זהו. באותו רגע לא רציתי לבוא. מה אכפת לי אם לא רצית? העיקר אתה פה. אני רוצה שאתה... הנפש האלוקית מפעיל את הגוף באמצעותה. עכשיו, הרגש הוא גם חשוב. מתי? זה למדנו בפרק ב' כשאתה עושה אותו, כשאתה מרגיש, כי זה רצון השם להרגיש. אבל זה מה שהוא אומר פה. שאמרתי לכם את זה בתחילת השיעור, השולחן ערוך מתמקד על המעשה בפועל, הוא לא דן ברגשות. הוא אומר איך לעשות מצה וכמה כזיתים לאכול. יש איזה אומרים ככה, הייתי בספר פעם, אדם נמצא בסיביר. היום זה כבר לא קיים, יש בסיביר גם כן היום אנשים, היום יש בית חבד. אדם נמצא בכלא בסיביר לבד, מגיע ליל הסדר, אין לו מצות. והוא יושב, בוכה, מצייר לעצמו מצות, והוא חושב על כל הסוגיות שהוא למד בגמרא על המצות, על הסגולה של המצות, מה כתוב בחסידות על המצות, והוא מרגיש ככה, הוא מתבונן על כל הסוגיות שמצא, זה מחצה לזו, וביטול, והאמונה, והוא מרגיש, האם הוא קיים את המדווה? כמו שהרבי תמיד אומר, אמנם הגמרא אומרת שאנוס רחמנא פטרה, אדם שהוא אנוס התורה פטרה אותו, אבל זה שהוא פטור, זה לא אומר שהוא עשה את זה. אני לא הגעתי למבחן, אז אני פטור מכנס כי הייתי מאושפז, אבל מבחן לא עשיתי. לא עברתי בגרות. זה שאני אנוס ואני פטור מכנס, זה לא אומר שעשיתי את זה. אבל אם אדם עכשיו היה בתאילנד, ואגב, לפני שהוא הלך למועדון לילה, אמרו, אבא, חבל עושים סדר, אתה רוצה לקפוץ? למה לא? לא דתי, לא כלום, שמים לו כיפה, אבל מה, נותנים לו כזית מצה. והוא מוכל כזית מצה, באותו רגע הוא קיים את המצווה. מה ההבדל בין שתיהם? הוא ציית לרצון השם והוא לא. אז הוא השכינה שורה עליו, והוא לא. הרגש הוא גם חשוב. אז אנחנו דיברנו בפרק למתת, אולי נחזור על זה אחר כך. כרגע אנחנו אומרים, קודם כל, הרגש הוא חשוב אם יש רק מעשה. אבל אמרנו בפרק מן בתניה, שאם יש מעשה בלי, רגש בלי מעשה, זה כמו כנפיים בלי אוף. שתייה ובהירה. ואז, אתה מגיע למניין, אתה בשומר שבת, אתה לובש ציצית, לא. אז מה זה אבא וירא? זה עובד. כן? ופה אנחנו רואים עד כמה זה חשוב לעשות מצווה בפועל עם עוד יהודי. תמיד הרבי היה כותב לאנשים שהייתה להם השפעה, עם עוד יהודים, שמאוד חשוב ללמוד איתם דברים שיובילו אותם לקיום מצוות בפועל. אתה מקרב יהודי ליהדות, שיעשה מצוות, שניח תפילין, שיגיד ברכות, כי רק ככה הוא יתבטל להשם, רק ככה הוא יתקדש, הוא יהפוך, הוא יתהפך. ורק ככה השכינה תשרה בו. המעשה, תמיד מעשים, תעשה מעשה. גם אתה, עוד מעשה, עוד מעשה, עוד מעשה. המעשה זה הביטוי של הביטול הקדוש ברוך. ואז השכינה מרגישה נוח לשכון בנו. אז בואו נראה עוד כמה שורות. ולכך אין זו מניעה מהשחת השכינה על גוף האדם בשעה זו. דיינו שכוח נפש החיונית המלובש בעשיית המצווה, הוא נכלל ממש באור השם ומיוחד בו בייחוד גמור. ולזה ממשיך הערה לכללות נפש החיונית שבכל הגוף, וגם על הגוף הגשמי בבחינת מקיף מלמעלה, וראשו ועד רגלו. אז השכינה שורה על האדם. מה יעשה הוא העיקר? אפשר לספר איזשהו משהו. אני אספר את הסיפור, זה נסיים, כי יש שמה המשפט האחרון, אני רוצה שבוע הבא, למרות שזה רק שורה, אני רוצה להסביר אותו טוב. פעם שמעתי סיפור שהייתה נערה יהודיה, אני חושב שהיא התקרבה ליהדות, והיא למדה במוסד חב"ד. מוסד חב"ד, סמינר ככה מיועד לבעלות תשובה. הייתה בחורה טובה, למדה טוב. הגיעה תונת השידוכים, ועשתה פגישה, ועוד פגישה, ועוד פגישה. לא הולך. בסוף לאט לאט התברר לסביבה שלה, השטחנית שלה, שהיא סובלת מבעיה. זו בעיה שאנחנו כולנו סובלים ממנו, אבל כנראה אצלה זה היה בהקצנה. יש מה שנקרא להיות אנוכי, אגואיסט, אנוכיות, אגוסונכיסט. אבל אצלה זה היה כנראה משהו מופרז. ואנשים כאלו הם לא יכולים להתחבר עם עוד מישהו. לא יכולים להתחבר עם עוד מישהו. אז באיזשהו שלב החליטו שהיא תלך לטיפול פסיכולוגי. אחת טיפול פסיכולוגי, אצל פסיכולוג ועוד פסיכולוג. לא בדיוק כמה פסיכולוגים, ושום דבר באמת לא התקדם. הנערה הזו נכנסה לרבי ליחידות, כולה שבורה, עבדה תקווה, מיואשת לגמרי, והיא מגישה לרבי את התיק, כל הדוחות של הפסיכולוגים, סיכומים. הרבי כידוע קורא מאוד מאוד מהר, וככה מדפדף, סוגר, מסתכל עליה בעיניים, והוא שואל אותה, אוקיי, מה הבעיה שלך? אז היא עמומה, היא אומרת לי, היא אומרת לו, הרבי קרא? כן. ואני עדיין שואל מה הבעיה. אז היא פרצה בבכי, היא אומרת, אני אנוכית. ואני לא יכולה להסתדר עם אף אחד. שואל אותה, הרבי, תגידי לי, במוסד איפה שאת לומדת, יש ארוחות, איך זה הולך? אז היא אומרת, הרבי, יש בר, כל אחד בא ולוקח צלחת, מוזג לעצמו, סלטים, בבוקר, כן, בבוקר, בצהריים, כמו בכל מקום, כמו בצבא, כמו בישיבה, בר, כל אחד מוזג לעצמו, וזה. אומר לה הרבי, תקשיבי, תמיד שבנות מוזגות לעצמם אוכל, ומתיישבות לאכול, תמיד יש אחת שרוצה עוד מלח, רוצה עוד סכום, אז את, מי שתחזרי למוסד, תנסי בכל ארוחה להסתובב בין השולחנות ולשאול את הבנות האם חסר משהו למישהו. האם מישהו רוצה מלח, רוצה מזלג, רוצה סכין, ותביא להם, להגיש להם את זה. היא אומרת לרבי, אני לא יכולה לעשות את זה. שואל את הרבי, למה לא? כי אני אנוכית. אומר לה הרבי, תקשיבי טוב, אם לא תעשי את זה, אז תישארי אנוכית לכל החיים. תעשי את זה ותפסיקי להיות אנוכית. זאת אומרת, זה קצת מה שכתוב ברמב״ם וברמב״ן, שאחרי המעשים נגררים הלבבות. רבי אמר ככה, אם תישארי בתיאוריה, לא תשתני, מעשה בפועל. מעשה בפועל זה מה שישנה את האדם. לעשות עוד מצווה. וכן לומדים עד כמה חשוב המעשה, לא רק לגבינו, גם לגבי הזולת. כן, שיעשה עוד מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה. ודווקא על ידי ציות, ועל ידי הביטול של מעשה בפועל, אז למדנו שתי דברים. בעצם שהשכינה שורה על האדם דווקא על ידי המעשה. ובכן, בגלל זה כתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך, לעשותו, התכלית זה לעשותו. ובכן, כל התניא מלמד אותנו איך לפתח לכל הפחות אהבה ויראה בשביל המעשה. וב' למדנו שגם לבינוני יכול להיות ויש השפעה מסוימת על נפשו החיונית והבהמית. אז בעזרת השם נמשיך שבוע הבא. כל הכבוד לאלו שהגיעו, ותודה רבה לעיריית ראשון לציון על הזיקוקים היפים שלא ראינו.